קריטות, דף חף דלת, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, דף חף ג' עמוד ב', פרק שישי, פרק המביא. הפרק הבא עוסק בדיני אשם תלוי, דינים נוספים של אשם תלוי, אשם ודאי, קורבן חטאת. אומרת המשנה, המביא אשם תלוי, הוא מגיע ככה בשמחה, עם אשם תלוי, בית המקדש, פתאום מקבל טלפון, התברר, בכלל לא חטאת, בטוח. שמה אתה מביא אשם תלוי? כי היה לך חתיכה או שתי חתיכות של שומן, אחד מהם היה חלב, או שאחד שלא יודעים אם הוא חלב או שומן, ואכלת, ועכשיו אתה מסתפק אם אכלת חלב או שלא אכלת חלב, בדקו בבדיקות מעבדה וגילו שזה לא חלב. זה לא חלב, אתה פטור פשוט מאוד, לא, אתה לא צריך להביא אשם תלוי. נו, מה עושים עכשיו עם הקורבן אשם תלוי? הוא כבר ככה מביא את זה וכבר רוצה להקריב. עכשיו נודע שמה שהוא אכל היה שומן. אם עד שלא נשחט, אם עדיין הוא עומד עם האשם תלוי חי והכל, עדיין לא שחטו אותו בכלל, יצא ויראה בעדר. מבטלים את כל העניין, מחזירים חזרה את העיל לעדר, זה חולין רגיל. דברי רבי מאיר, הקדש טעות, בטל. וחכמים אומרים, לא, האשם הזה יש בו קצת קדושה. יראה עד שיסתאב, עד שיהיה בו מום, ועם אחר, וכשבאדם יקנה אותו, אז הכסף שנקבל, יפלו דמיו לנדבה, נכנס את זה בתוך קופה מיוחדת שהיה בעזרה, שהיה כתוב על זה נדבה, משם היו לוקחים לפעמים כסף, כשהיו רואים הכהנים, הגזברים, שאין קורבנות מספיק לעלות על גבי המזבח, היו הולכים, קונים עם זה בהימות, מקריבים קורבנות עולת נדבה של ציבור, וזה נקרא קיץ המזבח. זה היו מקריבים בזמן שמזבח לא היה בקורבנות, שהוא לא יהיה בטל. מה הסיבה? כי כשאדם מקדיש אשם על הספק, לפי דעת חכמים, הוא מבחינתו כשהוא מקדיש נותן את הלב. הוא רוצה להקדיש את הקורבן הזה. עכשיו, אם הוא חייב, אז ודאי. אבל גם אם הוא לא חייב, הוא התכוון להקדיש. כי ליבו נוקפו, מה עשיתי והכל, גם אם הוא לא חטא. לכן האשם הזה, הדין שלו, הוא מותר אשם והוא הולך לנדבה. רבי אליעזר, הוא חולק גם על הדעה הראשונה של רבי מאיר וגם על הדעה של חכמים, והוא אומר, גם אם בסוף נודע לו שהוא לא חטא, יקרב, כמו אשם תלוי רגיל. זאת אומרת, כשמודיעים לו בטלפון, בדוגמה שהבאנו, שבסוף התברר שהוא בכלל לא חטא והחתיכה שהוא אכל היה שומן, בכל זאת את האשם תלוי ממשיך להקריב, גם אם הוא לא נשחט. למה? שאם אינו בעל חטא זה, שהוא סבר שהוא נכשל בו, הרי הוא בעל חטא אחר שמן הסתם נכשל בו, הרי אין אדם צדיק בארץ, אז שיעשה טוב ולא יחטא. אז כנראה שהיה איזה משהו פעם לא בסדר, טוב זה מגיע בשביל לחפר על הדבר ההוא. אומרת המשנה, מקרה נוסף, ואם הוא הביא את האשם תלוי ולא קיבל טלפון, לא קיבל שום הודעה שבסוף הוא לא חטא, וכבר שחטו את האשם תלוי, ואז הוא מקבל את הטלפון, לא חטאת בסוף. מי שנשחט נודע לו שהוא לא חטא. אם עוד לא נזרק אדם על גבי המזבח בשביל לחפר, יישפך אדם לעמת המים, יישפך לניקוז, מערכת ניקוז שהיו מנקים עם זה את העזרה. והבשר יצא לבית השריפה. עכשיו, זו דרגה מסוימת. בשר שנשרף זה יותר מאשר סתם בשר שנקבר. סתם ככה, עם חולין בעזרה הוא נקבר. פה הוא נשרף, תכף נראה את המשמעות של זה. כמו קודשים שירה בהם פסול, כי כשהוא נשחט היה עליו שם אשם, ורק אחר כך הוא נדחה. אבל אם כבר נזרק אדם, זאת אומרת אם שחטו את הקורבן, זרקו כבר את האדם על המזבח, ואז הבן אדם קיבל את ההודעה הזאת שהוא לא חטא, אז, והבשר קיים, יאכל. אז אוכלים את הבשר הזה כמו אשם תלוי רגיל. כמו אשם תלוי שתמיד הוא נשחט על הספק. רבי יוסי אומר, אפילו אם הוא נודע בן שחיטה, ועדיין לא זרקו את אדם על גבי המזבח, שלפי דעת הנקמה שופכים את הדם לאמה, אבל לא, אפילו אם אדם בקוס, קיבלו אותו מהצוואר של הקורבן, לא שופכים את הדם הזה לאמה, להיזרק הדם והבשר יאכל, כמו כל אשם תלוי שזורקים את הדם, מפני שכשהוא קיבל את הדם בקוס, כל העומד להיזרק, זה נחשב כאילו זה כבר נזרק, ולכן כבר זורקים את הדם ואוכלים את הבשר לכהנים. זה השם תלוי דיברנו עד עכשיו, שיש, שמלכתחילה בכלל היה לו ספק אם הוא אכל חלב או לא אכל חלב, ולכן הוא הביא השם של ספק, השם תלוי, ואז דיברנו את כל המקרים מה קורה, בסוף התברר שהוא לא חטא. השם ודאי, אם אדם מביא השם ודאי, אינו כן, הדינים שלו לא שווים להשם תלוי, אם הוא סבר שהוא חטא ודאי והפריש השם ונודע לו שהוא לא חטא, על איזה, על איזה חטא מביאים השם? על אדם שאכל הקדש, מעל בקודשי השם, הוא מביא אשם, אשם מעילה. ואחר כך נודע לו שמה שהוא אכל בכלל לא היה הקדש, ברוך השם. אז אם זה נודע לו עד שלא נשחט, אז גם חכמים סוברים שזה הקדש טעות, יצא ויראה בעדר, זה נחשב חולין גמורים. ואם מי שנשחט, כבר שחטו את הקורבן, הרי זה לא יישרף. יקבר, יש לו דין של חולין, לא של קורבן שבסוף נמצא בו פסול, שיישרף, לא, יקבר כמו חולין גמורים שנשחטו בעזרה, אבל אם נזרק אדם, רק אחר כך נודע לו שהוא לא חטא, אז הבשר יצא לבית השריפה כמו קודשים שיראה בהם פסול. שור הנסכל, שיוצא להיסכל, כל מיני דברים שסוקלים שור, ובסוף יתברר, שור הנסכל, לדוגמה, שהרג אדם. שור שהרג אדם, סוקלים אותו. כבר, טוב, לקחו שור, שעדים העידו שהוא הרג אדם, וגמרו את דינו לסקילה, ובסוף נודע שהוא בכלל לא הרג אדם, אז דינו אינו כן, זה לא כמו אשם תלוי. אם נודע עד שלא נסקל, גם לפי דעת חכמים, מבטלים את כל הגזר דין מהשור, חוזר חזרה למראה. יצא ויראה בעדר. לא נאסר בהנאה כמו שור הנסכל, וגם אם נודע הדבר מי שנסכל, על זה שסקלו אותו בטעות, זה לא כמו בדרך כלל שור שנסכל על ידי בית דין, שהוא אסור בהנאה גם אחרי הסקילה. לא, פה הוא יהיה מותר בהנאה אחרי הסקילה. גם עגלה ערופה זה ככה. עגלה ערופה מביאים עגלה על זה שיוצאים פעם חוץ לעיר, אנשים, ולתדמתם, הצמרמורת אוחזת אותם. הם רואים אדם מת, חלל באדמה, מה עושים? נכנסים לבית הדין, מספרים להם את הסיפור, מגיעים כל העסקנים, כל תקופה ותקופה, איך שקוראים להם, זקה וכל הדברים הטובים, שלא נדע, והם מגיעים, ועכשיו מה עושים? צריך לחפר על העיר, אז הולכים מודדים את העיר הכי קרובה אל החלל, והם צריכים לקחת אחריות על המקרה הטרגי הזה, והאחריות שהם לוקחים זה על ידי זה שקודם כל מבררים אם מישהו רצח. הם לא יודעים מי רצח, אז כל העיר לוקחים אחריות, מביאים עגלה ויורדים לנחל איתן, עורפים את העגלה מהעורף, וזה מחפר על הספק. עכשיו, מה קורה עגלה ערופה שאחרי שהפרישו אותה פתאום מתברר, רגע, 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 אתם לא יודעים מי זה שרצח? הנה, יודעים כבר, זה, יודעים מי רצח. אותו רוצח, צריך לטפל ברוצח, אבל העגלה הזאת זה לא בא לחפר על אותו רוצח. אז אינו כן, זה לא כמו אשם תלוי, אם עד שלא נערפה, תצא ותראה בעדר. כולם מודים שאם הספיקו לספר, להודיע שהרוצח נמצא עוד לפני שערפו את העגלה, אז אומרים, טוב, העגלה הרופה הזאת, לא צריך אותה יותר. זה לא בא לחפר על רוצח ממש, רוצח ממש לא מספיק לו עגלה הרופה, אלא אם מתברר מהרוצח, מחזירים את העגלה הרופה לעדר, והרוצח צריך לקבל את העונש לפי הדיני רוצח. אבל אם היא שנערפה, תיקבר במקומה כמו כל עגלה הרופה. אסורה בהנאה, כי הרי שעל ספק באה מתחילה, הרי מתחילה כשהבאנו את העגלה, זה גם כן היה ספק אולי נמצא את הרוצח, ולכן גם אם, לא, גם אם עכשיו כשנודע, אפילו כיפרה ספקה, בשעה שערפו אותה היא כיפרה על הספק, כמתי שהיא כיפרה זה עדיין היה ספק, והלכה לה, נעשתה מצוותה, ועכשיו היא אסורה בנה, כמו כל עגלה ערופה. במשנה למדנו מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, לגבי אדם שהפריש אשם תלוי, שבא על הספק, ואחר כך ברוך השם נודע לו שהוא לא חטא. מרבי מאיר זה חולין גמורים, תחזור לעדר, לפי חכמים צריך לתת לה לראות עד שיהיה במום, פודים אותה, וכסף קונים עולות נדבת ציבור. ומה הפליגי? מה הטעם של המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים? רבי מאיר סבר, כיוון שעכשיו התברר דלא צריך לי. תהי שהוא הפריש את האשם תלוי, הוא לא היה צריך אשם תלוי, הוא ברוך השם נקי מחטא, הוא לא חטא בכלל. אז לא מקדיש לי. אם כן, מתחילה כשהוא יקדיש, על דעת זה הוא לא יקדיש, להקדיש טעות, אז זה בטל. רבנן סברי, מתוך שליבו נוקפו, הלב שלו מכה אותו, הוא מתיירא, אולי הוא כן חטא, גומר ומקדיש את כל הליבונוק פה שמכה ומייסר אותו, את הכל הוא מכניס בתוך האשם ומקדיש אותו עם כל הלב, שגם אם יתברר בסוף שהוא לא חטא, הקדושה כבר נתפסה. הגמרא מביאה ברייתא שגם כן מבארת את המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, תנא. בין במקרה שנודע לו אחרי שהוא הפריש את האשם, שהוא ודאי חטא, שהוא צריך להביא עריכתת, זה לא עוזר לו, אשם תלוי. ובין במקרה שנודע לו שברוך השם לא חטא בכלל, בשני המקרים פליגי רבי מאיר ורבנן, יש את המחלוקת ביניהם. הגמרא מבארת שמה שהברייתא אומרת, שהמחלוקת רבי מאיר וחכמים, זה גם בנודע לו שחטא, פה להודיעך כוחו דרבי מאיר שהקדושה מתבטלת, אפילו אם בסוף נודע לו שהוא חטא. אף על גב דיידה דחטא, והוא באמת צריך כפרה. בכל זאת, כיוון דבעידנא דאפרישי לא ידע, כיוון שבזמן שהוא הפריש הוא לא ידע שהוא צריך כפרה, אז היה הקדשה בטעות, מתברר שהוא טעה, לכן תצא ותראה בעדר, לבטל הקדושה ממנו. ונודע לו שלא חטא, שגם בזה הם נחלקו. להודיעך כוחן דרבנן, דאף על גב דלא חטא. אז אם כן, ברוך השם, תשמח, תשמח. עד עכשיו הרגשת לא טוב, לא נוח, אולי חטא, אולי לא חטא. התברר שהוא לא חטא, אולי נגיד שהקדושה הלכה, התברר שהוא לא היה צריך את הקורבן הזה. לא. כיוון דבעידנא דאפרישי לא ידע, בזמן שהוא הפריש את הקורבן אשם תלוי, הוא לא התברר לו הבשורה הטובה הזאת שהוא בסוף לא חטא. אז כשהוא הפריש את זה, ליבו נוקפו אהבה, הלב שלו הכה אותו. ילקח גמר ומקדיש בלב שלם, אפילו אם יתברר בסוף שהוא לא חטא. אמר רב ששת, אפילו שלפי דעת רבי מאיר, אדם לא מקדיש אשם תלוי, אם הוא בסוף לא צריך את זה, מודה רבי מאיר לחכמים במפריש, על ספק של איזה חטא, שני אשמות תלויים. אוכל, היה לו שני חתיכות של שומן לדוגמה, ואחד מהם היה חלב, והוא אכל אחד מהם, ואז הוא אומר לו, אתה יודע שאחד מהם היה חלב? כל כך הזדעזע מזה, הוא אמר, טוב, אני צריך להביא, מה צריך להביא? אמרו לו, אבל אתה לא בטוח שאכלת חלב, נכון? הוא אומר, נכון, ספק, אתה צריך להביא אשם תלוי, אשם תלוי, אחד אני אביא, שניים אני מביא. מה אף אמרו שניים? אחד מהם, אם יקרה לו משהו, אז יהיה לפחות את השני. במקרה כזה, הוא מודה שכשהשני הוא התכוון לאחריות, שאם יאבד אחד, השני יתכפר במקום, ונתכפר באחת מהם, אז רבי מאיר גם מודה. דשני לא יצא לחולין, אלא יראה עד שיסתאב, וימחר, ויפלו דמיו לקורבנות נדבה של ציבור, קיץ המזבח. למה? מה הייתה מה? למה רבי מאיר כאן לא חולק ויסבור שזה ילך לחולין? עד כאן לא פליג רבי מאיר על יונדר רבנן במשנה אלא, זה מפריש ששם תלוי אחד. זה נראה שהוא אדיש, אדיש. שאתם לא גלי דעתי דליבו נוקפו, זה לא נראה שיש לו איזשהו הקעת לב, הוא מתייסר יותר מדי. אבל כשהוא מפריש שניים, מי ביקש ממך? תפריש אחד, מספיק. לא, מפריש שניים, מכדיחה דודי בא אלי להפרושי, בעיקרון היה מספיק לו אחד להפריש מצד הדין. מה הייתה מהפריש טרייפ? שמה אתה מפריש שניים? תסבר, אם מרכז חדה, אם אחד יאבד, מכפרנה בעיד החברי, נתכפר בשני. כל כך הוא חשוב לו להתכפר מגלי דעתי, וכיוון לגלי דעתי, זה ליבו נוקפו היה. מכה אותו הלב, מייסר אותו. אבל וכך היה גמר והקדישו, ולכן אפילו אם סוף כל סוף הוא לא היה צריך את אותו אשם שני, גם כן יש בו קדושה והוא צריך פדיון, צריך למכור אותו בכסף, קונים קורבנות עולת נדבה. עוד מקרה שבו דווקא חכמים מודים לרבי מאיר שאין קדושה. אמר רב יהודה אמר רב, מודים חכמים לרבי מאיר באשם תלוי שהוא זמו עדיו. אדם שהפריש קורבן אשם תלוי, כי באו שני עדים ואמרו לו, מה אתה לא יודע? אתה הרי אכלת חתיכה שזה היה ספק שומן, ספק חלב. אומר באמת? טוב, מה צריך לעשות? אשם תלוי. וטוב, ככה אתם אומרים, אני אין לי מושג, אני לא זוכר דבר כזה, אבל אם אתם אומרים שני עדים, בסדר, הלך הפריש שם תלוי. אחר כך באו שני עדים, בית הדין, שמענו שהיו פה אתמול שני חבר'ה שאמרו שהם ראו את הבן אדם הזה אוכל איזה חתיכה, שספק שומן, ספק חלב, איפה הם ראו, איפה הם סיפרו שהם ראו את זה? ירושלים? שמה באזור שער יפו? מה אתם מדברים? באותו זמן הם היו איתנו בכלל בטבריה. אותה שעה בדיוק. בודקים? כן. העדות הזאת נכונה, אז כל העדות שהאלה העידו שהוא אכל ספק חלב, התבטלה לגמרי. כאן גם רבי מאיר מודה, כאן גם חכמים מודים, שאין שום קדושה. דייצא וירא בעדר, חולין. מה איתה, מה? למה פה חכמים לא חולקים על רבי מאיר? הסיבה היא, עד כאן לא פליגר הבנן עלי, אלא איך הדפרשי על פי עצמו. אדם מסתפק האם אכל לא אכל, והוא מפריש. אמרינן, כשהוא מפריש, השם תלוי על דעת עצמו, ליבונוק פה, הוא מתכוון להקדיש את זה בכל אופן, גם אם יתברר בסוף שהוא לא צריך. אבל איך הדעה על פי העדים מפרישי, פה הוא מעצמו בכלל לא היה מפריש, שם תלוי רק בגלל העדים הוא מפריש. אז אם כן, לא אבא סמוך ילווה ידי העדים, הוא לא היה בטוח שהעדים האלה אומרים אמת. אלא, סבר, דיל מעטו אחרים ומזמילאו. עכשיו אולי יבואו העדים אחרים ויזימו אותם. בזמן הזה שהיו מתייחסים לעדים, זה היה דבר די מצוי כנראה שמזימים את העדים, אז הוא לקח את זה בחשבון שזה עוד יכול להיות, אז לכן כשהוא הביא את הקורבן השם, הוא לא התכוון להקדיש את זה בכל ליבו, לכן לא יהיה בזה קדושה, שאם בסוף יתברר שהוא לא צריך, שיצטרכו לחכות שיפדו אותו על ידי מו. שואלת הגמרא על רב יהודה, מה אתה אומר שחכמים מודים לרבי מאיר בעדים זוממים, שהשם הזה מתבטא לקדושה שלו לגמרי, מטיב רבה, משנה שלנו אומרת, שור הנסקל אינו כן, הוא לא כמו השם תלוי. בסוף, אם עד שלא נסקל, התברר שהוא בכלל לא היה חייב סקילה, והוא לא הרג אדם, יצא וירא בעדר, והוא לא נאסר בענה. איך ידם? איזה מקרה מדובר פה במשנה? הפרוש בסוף התברר שהוא לא הרג, למה חשבת שהוא הרג? מה קרה בסוף שאתה יודע שהוא לא הרג? אילה מדעתו ביתרי ואמרי, הרג. בא עם שתי עדים, אומרים, תשמע, אנחנו ראינו שור הזה, אנחנו עד עכשיו לא רגועים מזה. ראינו אותו הורג בן אדם, פשוטו כמשמעו. ובודקים, חוקרים, כן. יצאו באמת אמיתיים בחקירות והבדיקות. ואז אומרים, טוב, צריך לסקול את השור. ולפני שסוקלים אותו, באים שני עדים אחרים, וביתרי אמרי, לא הרג. אנחנו ראינו שהוא לא הרג. אז מה תגיד? זהו, נבטל את הפסק הדין של הבית הדין, בגלל שבאים עכשיו שתי עדים אחרים, מה פתאום? מאחזי תצייתת לבטראי, מה אתה שומע על הקול של העדים האחרונים, ואתה מבטל, ואתה מתיר את השור? צייתת לקמאית, תשמע לעדים הראשונים שהוא כן הרג, ומספק, אתה צריך להגיד שהשור הזה יהיה אסור בענה, כי הרי שני עדים מול שני עדים, זה לא שומעים לעדים האחרונים. שזה עדים מול עדים, אז מספק, תגיד שהשור הזה יהיה אסור בענה, למה אתה אומר שהשור יהיה מותר בענה? אל עליו, צריך להגיד שהמשנה מדובר פה בידי הזמה. התורה קבעה שכשמגיעים שני עדים ולא מעידים שמה שאמרו שתי העדים הראשונים זה לא נכון, אלא הם באים ומעידים ששני העדים האלה לא היו באותו זמן במקום שהם מעידים עליו בכלל. זאת אומרת, אתם אומרים שראיתם סיפור בירושלים, אנחנו מעידים שלא הייתם באותו זמן בירושלים. אז התורה קובעת שהעדות של העדים האלה מתבטלת. אז חייב להיות שזה מדובר במקרה כזה, כי אתה הרי רואה שבסוף מתירים לגמרי את השור. ודקבתי גבי השם תלוי, שנודע שבסוף הוא לא חטא, זה הרי באותו מקרה, כי הרי כתוב, שהמקרה של השם תלוי, לגבי מה שעושים לגבי השם תלוי, שאנחנו רואים שהקדושה עדיין נשארת, לגבי שור הנסקל אינו כן, זאת אומרת שצריך להיות באותו מצב, אז גם גבי השם תלוי מדובר פה בידי הזמה. מה הפירוש? היו פה שני עדים שהעידו מה? שהוא אכל חתיכה שזה ספק, אולי זה חלב. בסוף מגיעים עדים אחרים ואומרים, איך אתם מספרים לנו כאלה סיפורים באותו זמן, הייתם איתנו במקום אחר לגמרי, ופליגי, ותורה שרבים מהם וחכמים חולקים, האם יוצא לחולין או לא. רב יהודה אמר שבידי הזמה, חכמים מודים לרבי מאיר שהוא יוצא לחולין. הרי על זה בדיוק המשנה שלנו מדברת. העדים זוממים, הראיה עם המקרה של שור הנסקל, שכתוב אינו כן, זאת אומרת מדברים על אותו מקרה, רק הדין הוא שונה, ובשור הנסקל לכאורה חייב להיות מדובר בעדים זוממים. אז כנראה שגם פה לגבי השם תלוי, זה גם כן מדובר כנראה בעדים זוממים. אומרת הגמרא לא. אמר לי אביי לרבה ודילמה, מה שהמשנה אומרת על שור הנסקל, שבסוף התברר שהוא לא הרג, איך ידמי? איך באמת התברר שהוא לא הרג? שני עדים אמרו שהוא הרג, מה קורה בסוף שאתה מחליט שהוא לא הרג? אתה יודע למה אני מחליט שהוא לא הרג? את מי הוא הרג, תגיד לי? את ראובן? הראובני? הנה הוא פה, מה אתה מדבר? הוא חי! אז ודאי שהשור הזה לא הרג אותו. לא צריך שני עדים שיזימו, שיגידו כלום, שבא הרוג ברגליו. אז ודאי שהשור לא יהיה חייב סקילה. וכבתי גבי השם תלוי, כגון דוקרה, חתיכה. מה אתה אומר שאולי הוא אכל? חלב, הנה החתיכה הזאת. היה פה שני חתיכות. והתברר שהחתיכה שנשארה היא של חלב. אז החתיכה אחת הייתה ודאי שומן, וחתיכה אחת הייתה ודאי של חלב, רק לא ידענו האם הוא אכל את החלב או את השומן. עכשיו התברר שמה שנשאר זה חלב, אז ודאי שמה שהוא אכל היה שומן, לכן אנחנו מדברים על אשם תלוי, במקרה כזה יש מחלוקת. אבל לגבי שור הנסכל, כולם מודיעים שהוא יצא לחולין. אבל היכה דאפרשי. כן, אז אם כן, במקרה של הוקרה החתיכה, רק נשלים את זה, במקרה שהוקרה החתיכה, מה שנשאר לפנינו זה חלב, התברר שמשהו הפריש, בכלל לא היו צריכים את זה, וזה יש מחלוקת חכמים על רבי מאיר, שחכמים סוברים, שהאדם שהקדיש, מקדיש את האשם בכל אופן. אבל איך הדאפרשי לאשם תהיו אפי עדים, שעל זה באמת אביי סובר, שעל זה רב יהודה אומר בשם רב, שכולם מודים באמת שזה מתבטא לגמרי, כי זה היה על פי ידים. במקרה כזה, לא, חכמים לא חלקו לרבי מאיר, ובאמת, כולם מודים שהקורבן לא יהיה קדוש בכלל. טוב, אותה שאלה שיש מחלוקת בין רב יהודה לבין רבה, האם חכמים מודים לרבי מאיר, לגבי השם שבסוף הוזמו העדים, האם הקדושה בטלה או לא, גם בארץ ישראל, זה מחלוקת בין אנשים בבבל, בארץ ישראל היה מחלוקת דומה לזה בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר. שם למדנו משנה. השם, שם למדנו ככה, השם תלוי שהוזמו עדיו. אדם שהעידו עליו שני עדים, שהוא אכל חתיכה, שזה ספק, אולי זה חלב. אז הוא הלך והפריש השם תלוי. באו עדים אחרים ואמרו העדים האלה לא יכול להיות שהם עידו, כי אימנו הם היו במקום פלוני באותו זמן. רבי אלעזר אומר, הרי היא כמנחת קנאות, כמו מנחת קנאות של סוטה. בסוף התברר שלא צריך אותה. מה זה מנחת קנאות? דתניה, אישה שבעלה את רבה, אל תסתרי עם איש פלוני. ובאים ואומרים שהיא כן, העידו בה שהיא כן הסתרה עם אותו אדם. ובגלל זה היא צריכה עכשיו להפריש מנחת סוטה. בסוף נמצאו עדיה זוממין. מה אתם מספרים שראיתם אותה נסתרה? באותו זמן איתנו הייתם מקום פלוני. מנחתה תצא לחולין. ההקדש היה בטעות. אז אותו דבר גם לגבי השם תלוי, כמו מנחת סוטה. השם תלוי גם, כי אם עוזימו את העדים, אז חכמים מודים שהוא יוצא לחולין. זה רבי אלעזר. רבי יוחנן אמר, לא, השם תלוי שעזימו את העדים, יראה עד שיסתאב. ועם אחר, ויפלו דמיו לנדבה, כי לפי חכמים הוא התכוון להקדיש את האשם תלוי, גם אם בסוף התברר שהוא לא היה חייב. אז רואים שיש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אותו מחלוקת כמו רבי יהודה ורבה, האם חכמים מודים לרבי מאיר באשם שיזימו את העדים או לא. שואלת הגמרא ורבי יוחנן, נדמיה למנחת קנאות, למה באמת שלפי רבי יוחנן לא נדמה את האשם תלוי הזה, שבסוף שהעידו עליו שהוא אכל ספק חלב, בסוף התברר שלא. למה שזה באמת לא יהיה דומה לאשם קנאות שהעידו שהיא נסתרה, בסוף התברר שלא, שם זה יוצא לחולין, גם פה שיצא לחולין. עונה הגמרא, לא דמי, אשם תלוי לא דומה למנחת קנאות, למה? מנחת קנאות לא לכפרה קאתיה, אלא לברר, אבון. זה בא לברר האם האישה הזאת יש לה אבון או שאין לה אבון. עכשיו, היא יודעת שמעידים עליה שקר, כשהיא הפרישה את המנחה, היא ידעה שבסוף כולם ידעו כמה שהיא צדיקה ושהיא באמת לא חטאה. אז כל היא ידעה שבסוף להתבטל. לכן, היא לא התכוונה באמת להקריב את זה, לכן זה יוצא בסוף לחולין. אבל השם תלוי, חפרתי, תוך שליבו נוקפו. תבין, זה לא מגיע פה לברר האם הוא אכל או לא אכל, זה מגיע לחפר עליו. עכשיו אומר, הם אומרים שהם ראו אותי אוכל חתיכה שהיא ספק חלב, אני לא זוכר. אני זוכר כל דבר, יש דברים שאני לא זוכר, אז אולי גם את זה אני לא זוכר. טוב, אז שכבר יתכפר לפחות. בוא נוקפו, גומר ומקדישו, גם יתברר בסוף שהוא לא צריך את זה. אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שור הנסכל, שהוא זמו עדיו, באו עדים, העידו על שור שהרג אדם. טוב, בדקו, חקרו, הדיינים, מתברר שבאמת השור הזה חייב סקילה. בסוף באים עדים אחרים, ומזימים את העדים שהעידו על השור הזה שהרג. הוא זמו עדיו, עדיין נגמר כבר דינו של השור להיסקל, אבל עדיין לא סקלו אותו. אז עכשיו, מצד אחד, הבעלים של השור כבר התייאש. אז זהו, עכשיו הולכים לסקול לו את השור. כבר לא מדי הרבה מתכנן להשתמש עם השור הזה. הוא יודע שהוא איבד, אז הוא התייאש מזה, הפקיר את זה. אז לכן, אחרי זה בסוף התברר שהשור הזה לא הולך לסקילה, אז יש לו דין של הפקר, וכל המחזיק בו על מנת לקנות אותו, זכה בו. הבעלים הפקיר והוא זכה מן ההפקר. מסבירה הגמרא, אמר רבא, מסתברא תמא דרבי יוחנן, מתי הבעלים באמת מפקיר את השור? מדובר פה במקרה על שור שנרבה על ידי אדם. נרבה שורו, אומרים שזה אדם רבה את השור, והוא מאמין, יכול להיות שבאמת היה איזה בן אדם רשע שעשה ככה. ומקבל את הדין, את הפסק הזה. אבל אם אמרו, רבה שורו, שהבעלים עצמו רבה את השור, והוא יודע שזה שקר וחזב, הוא בעצמו מידע ידע דלא רבה, הוא יודע שהוא צדיק. אז אם כן, ולא מפקר לי, וטרח, ומה הייתי ידים? גם כשבדים פסקו שהשור הזה חייב סקילה, הוא לא הפקיר את השור. הוא אמר, אני הולך לתרוח להביא ידים, שיזימו את הידים האלה הרשעים שסתם רוצים להפסיד לי את השור הזה. אז לכן, כיוון שהוא על עצמו יודע שהוא צדיק, אז הוא לא הפקיר את השור. יודע גמר, מה ישנה הדין של שור הנסקל? מיד אמר רבא בר איתי, שאמר בשם ריש לקיש, עיר הנידחת שהוא זמו עדיה. מה זה עיר הנידחת? כמו שאנחנו יודעים, עיר שרוב אנשי העיר איבדו לגמרי את הצפון, את הדרום, ואת המזרח ואת המערב, והלכו עבדו עבודה זרה. עבדו עבודה זרה, רוב אנשי העיר, וסנהדרין נכנסו לתמונה וגילו שזה באמת ככה. אז הדין הוא שאת כל אנשי העיר הורגים בחרב. לא את כל אנשי העיר, חס ושלום. את הרשעים שחטאו הורגים בחרב. את הצדיקים לא הורגים, אבל מה? כל הממון, גם של הצדיקים, כל הממון של העיר, את זה שורפים. אז עוד פעם, עיר הנידחת, שרוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה, התברר שזה ככה, אז את האלה שעבדו עבודה זרה, הורגים בסייף, בחרב. אלה שלא עבדו עבודה זרה, צדיקים, לא עושים להם כלום. אבל הממון, גם של הרשעים, אבל גם של הצדיקים, שורפים. עכשיו, אז הוא שואל, יש דין שריש לקיש אמר עיר הנידחת שהוא זמו ידיה. נגמר דין של העיר של כל הממון הולך להישרף. ולמה? כי היה פה שני עדים שהעידו שבאמת רוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה. בסוף באו עדים אחרים ואמרו, אתם רשעים שכמותכם. אתם מעידים שכל אנשי העיר האלה, רוב אנשי העיר האלה עבדו עבודה זרה. מתי ראיתם את זה? ביום פלוני, בשעה פלונית, במקום פלוני. אתם הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן, התברר שזה באמת ככה. אז כל אנשי העיר ניצלו ממוות לחיים, חיים טובים וארוכים, אבל הממון כבר הכינו את זה לשריפה, גם אם לא הכינו, לא משנה, זה כבר היה מיועד לשריפה. אז כאן זה נחשב כמו הפקר, כי כל האנשים כבר התייאשו מזה, וכל המחזיק בזכה. למה זה שונה? בעל שור מאנשי עיר הנידחת. למה פה אנחנו אומרים שכל המחזיק בזכה בה, ולעומת זאת שור אנחנו אומרים שאם העידו על הבן אדם עצמו שהוא רבה, אז הוא לא מפקיר את השור. עונה הגמרא, עיר הנידחת דרבים נינהו. רבים מאנשי העיר שמעידים עליהם שהם חטאו. כל אחד אמר בדעתי, ענה לא חטאי, אני יודע על עצמי, תלית שכולה תחלת, לא עשיתי שום דבר רע, בטח לא עבדתי עבודה זרה. אבל אחרינה, צערנו הרב, אנחנו הרבה פעמים יכולים לחשוד על אחרים שכן, אולי הם כן חטאו. אחרינה חטא, מספרים שפעם אחד הגיע, הוא מוכר ספרים. אני מוכר חפץ חיים, שמירת הלשון, מהרב, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. הוא בא לאחד מהשכנים, אומר לו, בוא, אתה רוצה לקנות, זה ספר טוב, זה מלמד איך לא לדבר לשון הרע, מה אני, לשון הרע? זה שתי חבר'ה שלעולם לא ייפגשו, אני לעולם לא אדבר לשון הרע. אומר, אבל מה? אני לא צריך את הספר הזה, אבל יש לי פה שכן למעלה, הוא מדבר לשון הרע, זה נורא והיום איתו. לא תמכור את הספר הזה. תבין? לא מדבר לשון הרע. הוא אפילו לא מספר על אחרים שמדברים לשון הרע. אבל על כל פנים, כל אחד בטוח על עצמו שהוא בסדר, אבל אחרים, לך תדע מה איתם. אז לכן, כשבאדם, הוא עצמו לא חטא, הוא יודע, אני לא חטאתי, ואולי אחרים הרי חטאו, אז את הממון שלו ישרפו בכל מקרה, כי רוב העיר אולי חטאו. אז לכן הוא מתייאש. מפקר ממוני, אבל האחר פה, מעידים עליו שהוא רבה את השור. הוא יודע שהוא לא רבה את השור, אז כל הסיפור פה נפל, כי הרי לאחרים לא מעידים פה כלום. בדידי טליה מילתא, הוא בעצמו מידי הדד לא רבה, הוא יודע שהוא צדיק. הוא יודע שבסוף זה יתברר הצדק. ולא מפקר לי, הוא לא מפקיר את השור, וטרח, הוא מעיד עדים, הוא בא וחפש עדים שראו את אותם עדים באותו זמן איפה הם היו, והם יבואו ויעידו שזה באמת היה עדות עדים זוממים. עוד מקרה שבו עומדים את הדעת של הבעלים, שהתכוון להפקיר את הכסף, ולכן כל מי שקודם זכה. אמר יש לקיש, הנותן, תן איזשהו חפץ לחברו, מתנה לחברו, אחרי שזה הגיע לרשותו של חברו, ואמר עלה, אי אפשיבה. לא רוצה את המתנה הזאת, לא רוצה שהיא תהיה שלי. כל המחזיק בה זכה בה, כי ההוא הפקיר את זה, וכל מי שזוכה, זוכה. שואלת הגמרא, מה ישנה מעד אמר רבא ברבוע, אמר רב ששת, ואמרי לה, יש כאלה אומרים, אמר רבי אבהו, אמר רב ששת, מקבל קרקע בשטר, שחותמים לו שהקרקע תהיה מהיום שלו. הוא מקבל קרקע בשטר מתנה, שאמר לאחר הבאת, לאחר שבאת השטר המתנה, לידו, הוא אומר, מתנה זו תבטל. לשון עתיד, או מתנה זו מבוטלת, או שהוא אומר אי אפשי בה. כל השנות האלה דבריו לא אמר כלום, לא אמר כלום, זה הגרסה. במקום דבריו קיימים לא אמר כלום. הקרקע שלו, אתה לא יכול לבטל מתנה שנתנו לך, מה פה שאתה מבטל? זה כבר שלך, יכול להפקיר, זה לא נקרא לבטל, לבטל אתה לא יכול. אבל אם הוא אמר מתנה זו בתהילה היא לשון עבר, או אינה מתנה, אז דבריו קיימים, זה הגרסה. מתנה מבוטלת, כי פה מגלה דעתו שכשהוא קיבל את המתנה, היה דעתו לא לזכות במתנה הזאת. מי לאו, דייקת הגמרא, כשרב ששת אמר בשני המקרים, דבריו קיימים. מה הכוונה דבריו קיימים? שהמתנה שהוא קיבל מתבטלת. ולמי זה ילך המתנה הזאת? דהדרה למרה, שזה חוזר חזרה לבעלים, לנותן המתנה. אז רואים, שאם דבריו קיימים והמתנה מתבטלת, אנחנו לא אומרים שהמתנה הזאת הופכת להיות הפקר, ואם אדם רוצה יכול לבוא עכשיו לקחת את המתנה הזאת. מה פתאום? אלא זה חוזר חזרה לנותן של המתנה. אומרת הגמרא, לא, לא זה מה שהתכוון רב ששת. כמו שריש לקיש אמר, שזה כן הולך להיות הפקר. דבריו קיימים שהמקבל לא זכה במתנה הזאת, כי הוא לא מעוניין לקבל את זה. והוא נמי לא קני לה. מי אמר לך שהנותן זה נשאר אצלו? מה פתאום? זה מכיוון שזה כבר היה ברשות המקבל, והמקבל עכשיו אומר שהוא לא מעוניין לקבל את זה, אז אני ההפקר, וכל המחזיק בה זכה בה. עכשיו אם האדם רוצה לזכות במתנה הזאת, הוא מוזמן לזכות מן ההפקר. שואלת הגמרא מייטיבי, האומר לחברו, יש שני שותפים בשדה. אחד השותפים אומר לשותף השני, תשמע, דין ודברים אין לי על שדה זו. אין לי יותר זכות של טענה על השדה הזאת, מעכשיו. ואין לי עסק בה, אני לא מתעסק יותר עם השדה הזאת, נגמר. וידי מסולקת אימנה, אני לא נוגע יותר בשדה הזאת. כל הלשונות האלה לא אמר כלום, ואם השותף ששמע את הלשונות האלה, היה בטוח שעכשיו הוא זוכה בחצי השני, גם של השותף שעכשיו מסר לו את החלק שלו, לא. זה לא לשונות של מתנה, ולכן למרות שהשותף זה נראה כאילו מוותר על החלק שלו בחלק של השדה, זה עדיין נשאר ברשותו. מדייק את הגמרא, והידי מסולקת אימנה. אם הוא אומר ידי מסולקת אימנה, שהוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין בשדה הזאת, שזה אחד מהלשונות, אז זה כאי אפשי דמי, זה דומה כאילו שהוא אומר שהוא לא מעוניין בשדה הזאת. וקטני, על הלשון הזאת, בעצם הברייתא מדברת, הברייתא מדברת על מקרה של הבן אדם שאומר ידי מסולקת אימנה. אבל הגמרא מבינה שזה לא שונה מהלשון שהזכרנו, אי אפשי בה. וכתוב כאן לא אמר כלום, לפי ריש לקיש, הרי אמרנו שכשהוא אומר אי אפשי במתנה הזאת, זה נקרא שהוא מפקיר את המתנה הזאת. אז למה לגבי שדה אנחנו רואים מפורש שזה לא נחשב הפקר? תרץ את הגמרא, שאני האטם, הגרסה פה דאמרינן, כי סליק נפשי, במה סילק את עצמו השותף השני? מדין ודברים. סילק את עצמו בסך הכל מדין ודברים. ברייתא מדברת שאומרת כל שלושת הלשונות ביחד. ומה הוא מתכוון להגיד? הוא אומר ככה. דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת אימנה. הוא אמר את כל שלושת הלשונות האלה, זה לא שהוא אמר אחד מהלשונות. ומה הוא מתכוון להגיד? אז הדבר הראשון שהוא אמר, דין ודברים אין לי על שדה זו, מתכוון להגיד, אני בטוח שלא יהיה אף אחד שיבוא איתי בדין ודברים על השדה הזאת. אתה יודע למה? מכיוון שאני כל כך בטוח שזה שלי, וזה כל כך ברור שזה שלי, שאין סיבה שמישהו יבוא עליי לטעון כנגדי. דבר נוסף הוא אומר, ואין לי עסק בה. מה הוא מתכוון להגיד אין לי עסק בה? לא שהוא מוסר את זה למישהו, להפך. זה כל כך שלי שאין לי עסק בה, הכוונה לא יהיה לי עסק עם אף אחד. לא יהיה לי דין ודברים עם אף אחד על השדה הזאת. אני לא מעוניין להתעסק עם אף אחד על השדה, זה ברור שזה שלי. מה שהוא אומר, ידי מסולקת אימנה. הכוונה, ידי מסולקת מדין ודברים. אני לא מעוניין לדבר עם אף אחד על הנושא הזה, כי זה כל כך ברור שזה שלי. ואם כן, מגוף עד השדה, לא סליק נפשי. מה ברור שהוא לא התכוון לסלק את נפשו מגוף השדה, ודאי שהוא לא הפקיר את השדה הזו. שואלת הגמרא שאלה נוספת על ריש לקיש, מי טבעי. אחד שמחלק את נכסיו לפני שהוא נפטר, צריך לעשות סדר. הכותב נכסיו לאחרים. במקום לתת את הנכסים ליורשים שלו, כותב את הנכסים שלו למישהו אחר. והיו בהן, בין הנכסים, עבדים. עבדים כנעניים. והוא זיקה את השטר לאיזשהו אדם. הוא כותב שטר לראובן. העבדים, הנכסים שלי יהיו שלך ראובן. ואני מזכה את השטר לשמעון בפניך, בפני ראובן, ששמעון יזכה את זה בשבילך. והוא לא מיכה, ואחר כך אמר עלה, אי אפשי בהן. כנראה שכשהעבדים כבר באו לעבוד אצלו, הוא ראה שהם יותר אוכלים ושותים ויושנים ועולים לו יותר כסף ממה שהוא מרוויח מהעבודה שהם עובדים. הוא לא רוצה את העבדים האלה. אבל הוא כבר זכה בהם בהתחלה, מכיוון שהנותן הקנה את השטר למישהו, ואז המקבל לא התלונן. רק אחרי שהוא קיבל את המתנה הוא התלונן. אז לכן זה לא עוזר כלום זה שהוא אומר אי אפשי בה. ואם היה רבו שני כהן, אם המקבל של העבדים האלה הוא כהן, אז העבדים האלה אוכלים בתרומה, כי זה נחשב שהם עדיין עבדים של השני. כי מתי שהנותן הביא לו את השטר, זיקה את השטר למישהו אחר, זיקה את השטר בשבילו על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, כמו שאמרנו שהנותן רצה לתת לראובן את העבדים, והוא מסר את השטר לשמעון כדי שיזכה בזה לראובן. אז מתי ששמעון זכה לראובן בשטר, ראובן שתק. רק אחר כך הוא מרחב, הוא אמר שהוא לא רוצה. אז כבר ברגע שהעבדים הם שלו, הוא לא יכול עכשיו להגיד, אני לא מעוניין לקבל, כבר קיבלת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא חולק על דברי תנא קמא. כיוון שאמר אי אפשי בהן אפילו מאוחר יותר, אפילו אחרי שהוא שתק, אחר כך הוא אמר אי אפשי בהן, הוכיח סופו על תחילתו, משהו אחר כך אומר שהוא לא מעוניין, מוכיח שכבר בהתחלה הוא לא רוצה לזכות בהן, וכבר זכו בהן יורשים של אותו, אותו אחד שנותן את המתנה, ואם היורשים הם לא כהנים, העבדים לא יכולים לאכול בתרומה, כי הם לא שייכים עכשיו למקבל של העבדים. בישלם על רבן שמעון בן גמליאל שהוא אומר שהיורשים זכו בעבד הזה ברגע שהמקבל אמר אי אפשי בהם. לא קשה על ריש לקיש שאמר שאי אפשי זה הפקר. אם זה הפקר, אז מה זה קשור ליורשים? כל אחד יכול לזכות בעבדים, והעבדים עצמם יכולים לזכות גם בעצמם. למה באמת פה אנחנו רואים שזה חוזר ליורשים? מכיוון שכסבר רבן שמעון בן גמליאל, כי יאיב איניש מתנה הדעת עד המקבלין למיני. כשאדם בא נותן מתנה למישהו, הוא לא נותן את המתנה כדי שזה יישאר תלוי באוויר, הוא נותן את זה כדי שהוא יקבל את זה ממנו. אם הוא לא קיבל את זה ממנו, אז המתנה לא ניתנה מלכתחילה, זה נשאר אצל הנותן. אז מובן, למה ברגע שהנותן נפטר, זה ילך ליורשים, בסדר? כי לא מקבלין למיני, אדרה למערה, כשאם הנותן, אם המקבל לא רצה לקבל את המתנה, אי אפשי בהן, הוא אומר. חוזר חזרה לנותן, ואם הנותן לא קיים, זה הולך ליורשים. אז זה מובן. ריש לקיש דיבר שהוא זכה במתנה, ואז הוא אומר, אני לא רוצה. אז אומר ריש לקיש שאי אפשי בהם, זה לשון הפקר. זכית, החלטת להפקיר בסדר גמור. מי שרוצה לזכות, יכול עכשיו לזכות בזה. לתנא קמא, שאומר שהמתנה באמת חלה, וזה שהוא נתן את זה להוא. העבדים עכשיו יכולים לאכול בתרומה כי ההוא כהן, השני הוא כהן. אי כי אמר אי אפשי בהן, זה לשון הפקר. כל המחזיק בהן זכה בהן כי זה הפקר. אז האחד אמר שני יפשי בהן, פה הרי השני אומר אני לא רוצה את העבדים האלה. אז אם כן הוא הפקיר אותם. מה קורה כשמפקירים עבד כנעני? כל אחד יכול לזכות בו, נכון? הוא יכול לזכות גם בעצמו? כן, אז הוא יוצא לחירות, הוא זוכה בעצמו. אב ולעוזרים. מעכשיו הוא כבר לא עבד של כהן, אלא הוא נקרא עבד משוחרר. הוא זר, עבד משוחרר, מבחינת לאכול מתרומה, הוא כמו ישראל. וכך לזרים בתרומה. אם כן יוצא שאם הם יאכלו תרומה, אני חושב שזרים אוכלים בתרומה, אז אם כן, קשה, אתה רואה פה, שהם לא נקראים הפקר, גם כשהוא אמר אי אפשי בהם, בכל זאת הם אוכלים עכשיו בתרומה. סימן שזה לא לשון של הפקר, אז קשה על דבריו של ריש לקיש, שאמר שזה כן לשון של הפקר. מתרץ את הגמרא לפי דעת הנקמה, באמת הכהן זכה בעבדים, וכשהוא אומר אי אפשי בהם, הוא באמת הפקיר אותם, כמו שאמר ריש לקיש. אבל כסבר, לפי דעת הנקמה, שלא כזה מהר העבד משתחרר. אמנם הם הפקירו אותו, אבל לא כזה מהר הוא משתחרר. המפקיר עבדו באמת יצא לחירות, אבל זה לא לגמרי, וצריך גט שחרור מרבו כדי שיהיה בן חורין גמור. וכסבר שכל זמן שהוא מעוקב גט שחרור, הוא עדיין אוכל בתרומה. אז זה שהוא אמר יפשי בהם, אז הוא שחרר את העבדים שלו. שחרר אותם. אבל בשביל שהם יוכלו לאכול בתרומה, בשביל שהם יפסיקו להיות... בשביל שהם כבר לא יוכלו יותר לאכול בתרומה, צריך גם לתת להם שטר. כך סובר תנא קמא. ומכיוון שעדיין לא נתן להם שטר, אז הם עדיין אוכלים בתרומה. אבל באמת משהו הפקיר אותם. ההפקר חל, כמו שאמר ריש לקיש, כי לשון אי אפשי בהן זה לשון של הפקר. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה לגבי אדם שהביא אשם תלוי. למה? כיוון שהיה לפניו שתי חתיכות למשל. אחד חלב, אחד שומן, הוא אכל אחד מהם, ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, כי יכול להיות שהוא אכל חלב, רוצה מאוד כפרה, אז הוא הלך, קנה אשם תלוי, שזה מביאים על ספק, אם הוא אכל חלב או לא אכל חלב, מגיע לבית המקדש, ממתין בסבלנות שהגיע התור שלו, שהתפנה אחד מהכהנים התורנים, וברגע שהתפנה, עד שהתפנה אחד מהכהנים התורנים, בינתיים הוא מקבל טלפון. מה קרה? מודיעים לו, תשמע, בדקנו את החתיכה השנייה שהייתה שם, זה היה חלב, זאת אומרת שאתה אכלת שומן, אתה לא צריך להביא עכשיו אשם תלוי. מה עושים? אז למדנו במשנה, רבי אליעזר אומר, יקרב. בכל זאת, שישמור את התור שלו בבית מקדש. הולכים להקריב לו את הקורבן אשם תלוי. למה? הוא לא חטא בטוח. למה שיביא אשם תלוי? בטוח לא חטא. אומר רבי אליעזר, הוא לא חטא? חלב הוא לא אכל. בסדר, אבל מה הפעם היה בהיסטוריה? אף פעם הוא לא עשה שום עבירה. הוא עשה הרי עבירות, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. קורה, כל אחד יכול לקרוא לו לצערנו הרב, שהוא יכול לחטוא לפעמים. אז האשם תלוי הזה, אם זה לא יחפר לו על הספק אם אכל חלב, נחפר על חטא אחר, כך אומר רבי אליעזר. שואלת הגמרא לרבי אליעזר, למה לי חטא? שמה צריך להגיע לזה שהוא בטח חטא פעם בעבר. ואם הוא צדיק גמור, דקה אחרי יום כיפור, לא שייך לו מקריבים קורבנות בלילה, הוא צדיק גמור. חתן ביום חופתו נאמר. נו, אז אין לו שום חטא, אין לו שום חטא, לא יצויר. הוא לא יכול להביא אשם תלוי? אמר רבי אליעזר, בדף חפי עמוד א', נראה את זה בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אשם תלוי בנדבתי. אתה יכול יום אחד לקום בבוקר, פתאום אתה מתחשק לך להביא קורבן אשם תלוי. תביא, נדבה, אין בזה שום, לא צריך בשביל זה שום חטא מוקדם. דתנן רבי אליעזר אומר, מתנדב אדם, אשם תלוי בכל יום אם הוא רוצה. אז למה צריך להגיד? בגלל שאם לא חייב להתפר על החטא הזה של הספק, אשה, ספק חלב, אז אולי יש איזה חטא אחר, לך לחפש שם בארכיון, בהיסטוריה, אולי יש איזשהו חטא. שכנראה יש איזשהו חטא. מה אתה צריך להגיע לזה? גם אם אין שום חטא, אדם נקי, בסדר, נקי לגמרי, יהיה רצון עלינו, בלי איסורים וחולאים. בכל זאת, הוא יכול להביא אשם תלוי בכל יום. אמר רב האשי, באמת יש שם שתי דעות במשנה, אם אתה כבר מדבר על המשנה ההיא, באמת יש דעה אחת בדעת רבי אליעזר, כמו שאתה אומר, שאדם יכול להביא אשם תלוי בכל יום, בתור נדבה. אבל יש דעה אחרת בדבריו של רבי אליעזר, וזה רבי אליעזר דאמרו לו הוא. זה הדעה של אמרו לו, מי זה אמרו לו? היה תנא גדול מאוד, קראו לו בבא בן בוטה, בבא בן בוטה. הוא כל יום היה מביא אשם תלוי. מביא כל יום אשם תלוי. חוץ מיום אחד בשנה. כמובן, חוץ מחגים ושבתות, אבל בימי החול חוץ מיום אחד בשנה. איזה יום? מוצאי יום כיפור. למה הוא לא הביא? הוא דווקא התכוון להביא, רק שפשוט לא נתנו לו. אמרו לו, אתה לא יכול להביא היום קורבן. המתן עד שתבוא לבית הספק. תחכה עד שיהיה לך איזשהו ספק קל. יום אחרי יום כיפור אין לך שום עבירה. איך אתה רוצה עכשיו להביא אשם תלוי? אז אלה שאמרו לו, המתן עד שתבוא לבית הספק, שתחכה שיהיה לך איזה ספק עבירה, זה דעה שנייה בדברי רבי אליעזר, שהם סוברים שאפשר להביא נדבה באמת גם אם בן אדם אין לו ספק מוגדר אם הוא אכל חלב או שהוא אכל, או שהוא לא, או שהוא אכל שומן והוא לא עשה שום עבירה. אבל צריך איזשהו ספק, איזשהו חטא כן צריך שיהיה. אלא אומרים לו, המתן עד שתיכנס לבית הספק, וגם כאן, באמת, רבי אליעזר לפי הדעה הזאת סובר שהשם תלוי בה, לא רק בספק מוגדר, אלא אפילו בחשש עבירה סתם. ובאמת המשנה שלנו כמו הדעה הזאת, שאם זה לא בא על החטא הזה, זה בא על איזשהו חטא אחר, אבל על איזשהו חטא כן צריך שיהיה כדי שהוא יוכל להביא אשם תלוי. עוד למדנו במשנה, אדם שמביא אשם תלוי, והוא עדיין יש לו ספק אם הוא אכל חלב או שהוא אכל שומן, וכבר הגיע התור שלו והכהן בא לוקח ממנו את האשם תלוי, באים, שחטו כבר את האשם תלוי, פתאום הוא מקבל טלפון, אומרים לו, יש לנו בשורה טובה להגיד לך מזל טוב, התברר שלא עשית שום חטא, בדקו את החתיכה השנייה, והתברר שהיא הייתה חלב, אתה אכלת שומן. מה עושים? אבל כך שחטתי את האשם, שחטו את האשם תלוי. אז אומרת המשנה, לוקחים את הדם, אם שנשחט נודע לו, שלא חטא, לוקחים את הדם, שופכים אותו לאמה, והבשר יצא לבית השריפה, שורפים אותו. עכשיו, לא עושים איתו כל דבר אחר שעושים בדרך כלל לחולין שנשחטו בעזרה שקוברים, אלא פה שורפים כמו קורבן שנהיה בו פסול. אומרת הגמרא קטן, הבשר יצא לבית השריפה. למה? גם לפי רבי מאיר אנחנו מתייחסים לזה כמו קודשים שירה בהם פסול. כבר קודשים, קודשים ממש, קורבן. כשנהיה בו איזשהו פסול, פסול צדדי אולי אפשר לקרוא לזה. אבל הוא קורבן. ולכן דינו בשריפה זה כבר מעמד גבוה יותר מאשר סתם חולין שנשחטו בעזרה, שאותם הדין שלהם זה בקבורה. אז אם כן, רואים מפה, שלפי דעת רבי מאיר, אדם שהקדיש אשם תלוי, הוא לא... אפילו לפי דעתו של רבי מאיר. והרי רבי מאיר סובר שכשבן אדם מקדיש אשם תלוי, הוא מתכוון שאם בסוף יתברר שהוא לא חטא, אז שזה יהיה חולין גמור. אז אם בסוף עכשיו יתברר שהוא לא חטא אחרי ששחטו את הקורבן אשם תלוי, אז יוצא שזה חולין. למה צריך לשרוף את זה? סימן שחולין שנשחטו בעזרה, הדין הוא בשריפה. אלמה, חולין שנשחטו בעזרה בשריפה. אני שואל את השאלה מההמשך של המשנה, שם כתוב, ורמין היא, אשם ודאי, אינו כן. אדם שוודאי מעל, לדוגמה, בהקדש, והוא הביא קורבן אשם, זה לא כמו אשם תלוי. אם עד שלא נשחט, נודע שהוא לא חטא בסוף, יצא ויראה בעדר, אז הוא נהיה חולין. אבל אם יש נשחט כבר, נודע שהוא לא חטא, הרי זה ייקבר, קוברים אותו. למה? כי הקדש היה בטעות, ועכשיו זה חולין. חולין שנשחטו בעזרה, רואים שהדין שלהם זה קבורה. אז למה לגבי אשם תלוי, אנחנו רואים שאם בסוף יתברר שהוא לא חטא, הדין הוא בשריפה. אמר רבי אלעזר, תברא, צריך באמת כביכול לשבור את דברי, את המשנה לשני חלקים. מי ששנה את החלק הראשון של המשנה, שצריך לשרוף חולין שנשחטו בעזרה, לא, שנה הזו, הוא לא למד את החלק השני של המשנה, ששם אנחנו רואים שחולין שנשחטו בעזרה, דינם בקבורה. עוד אפשרות אפשר להסביר שבאמת אין סתירה בין שתי החלקים של המשנה. אמר רבא, מה, אשם ודאי על אשם תלוי קרמית? אתה משווה בין אשם ודאי לאשם תלוי? זה לא דומה. אשם ודאי, כיוון זה לא צריך לי, מתי שנודע לו שהוא לא חטא, הוא לא צריך את האשם ודאי הזה. ומלכתחילה, לא מקדיש לי, אם היה נודע לו. לעומת זאת, אשם תלוי, מתוך שליבו נוקפו, הלב שלו מכה אותו, אולי הוא חטא, גומר ומקדישו, גם אם בסוף יתברר שהוא לא חטא. ואז גם רבי מאיר מודה שזה דומה לקודשים שירה בהם פסול, קודשים גמורים שירה בהם פסול, שדינם בשריפה. אלא היא קשיא. בכל זאת, אבל יש כן סתירה במשנה שלנו, סתירה אחרת. אשם ודאי, על אשם ודאי קשיא, יש סתירה באשם ודאי עצמו. דקטני, אדם שהיה חייב קורבן אשם ודאי, ונודע לו אחרי שחיטה שהוא לא חטא, עוד לא הספיקו לזרוק את הדם של הקורבן, הרי זה ייקבר. זאת אומרת, מתבטל הקדושה שבו, הוא נהיה חולין בעזרה. אי, מה סעיפה? עכשיו תראה את ההמשך של המשנה, מעניין. אם זה נודע אחרי זריקת הדם, כבר כן הספיקו לזרוק את הדם של הקורבן, נודע שהוא לא חטא. אז כתוב, הבשר, והבשר יצא לבית השריפה. למה לא ייקבר? ודאי תעברה מי ששנה הזו, לא שנה הזו, ודאי צריך להגיד שהחלק, מי שאמר שהשם ודאי, שבסוף יתברר שהוא לא חטא בשריפה, ומי שאומר שהוא בקבורה, זה ודאי מחלוקת תנאים. עוד תירוץ אפשר להתרץ את הסתירה במשנה שלנו בדיני השם ודאי. רב אשי אמר, מה שכתוב בסיפה שהשם ודאי, הבשר יצא לבית השריפה, משום דמתחזי כזבח פסול, שמכיוון שכבר זרקו את הדם שלו, אם אתה עכשיו תקבור את הבשר, זה יראה כאילו ש... אם עכשיו תקבור את הבשר, זה יראה כאילו שכל זבח פסול, אפילו שיש בו כן קדושה, אם הוא נפסל, אפשר לקבור אותו. אם לא זרקו את הדם עדיין, ופתאום אתה רואה, רגע, עוצרים פה את כל ה... איך שקוראים לזה, את כל הליין, אומרים, טוב, תראה, יש פה איזה בעיה, בן אדם פתאום מתברר שהוא לא חטא בכלל, טוב, אז הקורבן הזה בטל, בוא נשפוך את הדם לעמה, בוא נקבור את הבשר. אז כולם מבינים, תשמע, בסוף ביטלו את העניין. אבל ברגע שכבר זרקו את הדם של הקורבן, ועכשיו יתברר שבעצם לא צריך את הקורבן הזה, אם אתה עכשיו תיקח את הבשר ותקבור אותו, אנשים יחשבו, לא ידעו להבדיל, כי זה נראה להם כמו תהליך של קורבן רגיל שנהיה בו פסול. למה אתה קובר את הבשר? סימן שבכל קורבן שנהיה בו פסול הדין שלו בקבורה, בשביל שאנשים לא יבואו לטעות גם לגבי קורבנות אמיתיים שיראה בהם פסול, ויחשבו שאפשר לקבור והאמת היא שצריך לשרוף אותם, אז לכן גם את זה שורפים. עוד למדנו במשנה לגבי האשם תלוי, שאם נודע לו שהוא לא חטא אחרי שנזרק הדם, הבשר יאכל. שואלת הגמרא והמאי, איך מותר לאכול את האשם הזה, את הבשר של האשם? האב ילה ידיעה, הרי זה כבר ברור, והאשם הזה כבר פסול, בגלל שרק אם הוא מסתפק אם הוא חטא או לא, הוא מביא אשם תלוי, אבל פה הוא יודע בוודאי שהוא לא חטא. אמר רבא, אמר קרא לגבי אשם תלוי, הפסוק שם כותב ככה, וכיפר עליו הכהן, על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע, ונסלח לו. וכיפר, עם מה מחפרים? אדם הוא בנפש שיחפר. זריקת אדם זה הכפרה של הקורבן. והפסוק אומר, וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג, ומתי שהוא חיפר, מתי שהיה זריקת אדם, והוא לא ידע. הוא עדיין לא נודע לו שהוא לא חטא. אז על זה אומר הפסוק, ונסלח לו. והלא אביה לידיעה בשעת סליחה. הרי בזמן שזריקת אדם, הבן אדם עדיין לא ידע שהוא לא חטא, אז לכן זה מחפר עליו באמת, כי השם הזה נעשה כהלכתו, והוא נאכל. עוד למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, אפילו דם בכוס. קורבן השם תלוי, שחטו את הקורבן, קיבלו את הדם בתוך כלי, בתוך כוס, ונודע לו שהוא לא חטא, מקבל פתאום טלפון, תשמע, אתה עדיין עם האשם תלוי? זהו, פתאום בררו ואתה לא חטאת, ברוך השם, תשמח, תרקוד. מה עושים אבל עם האשם תלוי? הוא ישמח, הוא ודאי ירקוד, אבל מה עם האשם תלוי? תזרוק את הדם על המזבח. שאתה אומר על רבי יוסיה, מה יזרק? אהביה לידיעה, כבר התברר שהוא לא חטא. בשעת זריקת אדם, בשעת סליחה, ואמרנו שהאשם תלוי, תלוי בזמן זריקת אדם. וחיפר, בזמן של זריקת אדם, עדיין הוא לא ידע, אז ונסלח לו. אבל פה בזמן שלפני זריקת אדם כבר נודע לו שהוא לא חטא, אז למה ונסלח לו? למה אתה זורק את אדם באמת? אמר רבה, רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי סובר דבר מאוד מעניין. דבר, כל דבר העומד, כן, דאמר, כל העומד לזרק, כזרוק דמי. כל דם שכבר מוכן בכוס על מנת שיזרקו אותו על גבי המזבח, זה נחשב כבר כאילו שזרקו אותו על גבי המזבח. אז פה כשזה כבר היה אדם בכוס, רק אז נודע לו, זה כאילו שנודע לו אחרי שכבר זרקו את הדם, בזמן כפרה הוא עדיין לא ידע, ולכן זה קשור. שואלת הגמרא, אימר דאמר רבי שמעון שעומד לזרק נחשב כמו שהוא נזרק, במידי דה עומד לזרק, דווקא בדבר שבאמת דבר העומד להיזרק. אבל היי, האדם הזה עכשיו מתברר שהוא לא עומד להיזרק, כי הרי לא צריך לזרוק פה את הדם, כי התגלה שהוא לא חטא, שאין עומד להיזרק. אומרת הגמרא, אמרי במערב התירוץ אחר, ארץ ישראל, כסבר רבי יוסי, כלי שרת מקדשין בו את הפסול בתחילה לקרב. משהו אחר, רבי יוסי סובר שברגע שלקחת את הדם, שמת אותו בתוך כלי שרת, הכלי שרת קידש את הדם, ובדיעבד אפשר, אפילו שבסוף מתברר שהדם הזה פסול, מותר לזרוק את הדם הזה עכשיו על גבי המזבח, כי הכלי קידש אותו, כביכול קיבל אותו עכשיו למזבח, עכשיו בכל מצב כבר אפשר לזרוק אותו על גבי המזבח. לכן גם אם מתברר שהוא לא חטא, בכל זאת זורקים את הדם על גבי המזבח. עד כאן השיעור על דף כ"ד.